טוב, שלום לכולם, בוקר טוב. שלום שלום, אנחנו מגיעים ברוך השם, מתחילים הפרשה, השבת שלנו, את עשרת המכות. נכון, אחד האירועים, טוב, אנחנו מברכים בסדר, אבל פרשת שבוע, אחד האירועים ככה העוצמתיים שיש בתורה, התורה כולה זה דברי אלוהים חיים, כולה שמות השם, אבל יש בזה עוד דבר כמה אירועים ככה, מאוד חזקים, עשרת המכות בעצם מגלים את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם דרך עשרת המכות. הוא בא לגלות את שמו, בא לגלות את הנהגתו בעולם. ויש כאילו איזשהו, תמיד איזשהו נפתחים השמיים, וההנהגה האלוקית חודרת לארץ. אז יש המון המון עושר רוחני בתוך עשרת המכות, המון דברים, אבל צריך כל פעם ככה ללמוד איזשהו נקודה אחרת. היום אנחנו רוצים לעסוק בעזרת השם במכת דם, במכה הראשונה של עשרת המכות, המכה שפותחת את עשרת המכות, כן? במכה הזאת בעצם אנחנו יודעים ש... היאור הופך לדם. ואנחנו רוצים להבין מה אפשר ללמוד מהמכה הזאת. קודם כל כמה דברים על המכה עצמה, מה אפשר ללמוד ממנה, וגם לשאול את השאלה, למה דווקא היא בעצם המכה הראשונה? כן, מדוע דווקא איתה פותח, מחליט הקדוש ברוך הוא לפתוח את עשרת המכות. בסדר? דווקא במכה הזאת היא במכת דם. השיעור לעילוי נשמת מעתוק בין לולו. היום פקודה שנתו ויוסף בן כוכבה. ואמרם בן מרסדס, שגם היום פקידה שנתו. טוב, אז היום אנחנו רוצים ללמוד על מכת דם. על מכת דם אמרנו כמה פתחת את המכות, מדוע דווקא היא, ומה מתרחש בעצם במכת דם. אז בואו נראה, קודם כל, מכת דם אנחנו יודעים שהיאור הפך לדם. המים ביאור הפכו לדם. מה בעצם עוד הפך לדם? תראו בפסוק י' כתוב פה, אולי נקרא קצת לפני, פסוק י' ז' כתוב, כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם, והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור ונילאו מצרים משתות מים מן היאור. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך, ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם, ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. אז יוצא פה שלא רק לכאורה המים של היאור, אלא עוד מים הפכו לדם. כל המים. אבל איזה עוד מים יש במצרים? מה? מאיפה הבארות מתמלאים מים? מי תאום. יפה, אתה אומר מי תאום. אולי קצת גשם שיורד. יורד מעט גמות גשם במצרים, אולי קצת גם כן ממלא קצת. יש לנו מטאום קצת מגשם, עיקר זה היאור. אז השאלה, אבל מה דובר פה? כי לפי, יש כאלה שאומרים, לפי הזוהר הקדוש למשל, אם אני זוכר נכון, אני חושב שלפי הזוהר, אז כל מה שמדובר פה זה מי יאור בעצם. היאור הרי עשו ממנו כל מיני משכו ערוצים, משכו תעלות, משכו נערות. בסדר? כל מיני מים שמשכו מהיאור, וזה מה ש... הוקה, כלומר הוקה ביאור וכל הענפים של היאור, בסדר? אבל מים של מי תאום, אולי זה לא הוקה באמת, יכול להיות שזה לא הפך לדם. כתוב שבאמת המצרים חפרו סביבות היאור, משמע שמתוך החפירה ממי תאום אולי הם כן השיגו מים, יכול להיות. אולי גם הקשמים מסוימים שאולי גם הם לא הוקו, גם זה יכול להיות. אז כנראה רואים מכאן שבאמת עיקר המכה זה על היאור, אתם מבינים? היאור הופך לדם, היאור והערוצים שלו. וגם מה שכתוב פה, מה זה הוא בעצים ובאבנים? מה זה בעצים ובאבנים? מה הכוונה? מה זה? כלים שעשויים עצים ואבנים. אבל גם זה אפשר להסביר, מים בתוך כלים. מים בתוך כלים שעשויים עצים ואבנים. אז אפשר להסביר גם בזה שזה בעצם מים ששאבו אותם מהיאור. מים ששאבו מהיאור, שניצאים בתוך כלים של עצים ואבנים, אז הם הפכו לדם. אז שוב, זה מכה של היאור בעצם. זה עיקר מכה דם. עיקר מכה דם. אוקיי? עיקר מכה דם זה על המים של היאור. וכל מה שמסביב, מה שמסביב לו. אבל באמת, תאום אולי באמת לא הוא כובדה. טוב, אז זה מה שהתרחש שם. עכשיו שאלנו באמת למה הקדוש ברוך הוא באמת פותח עם מכת דם. טוב, יש המון דברים יש להגיד על מכת דם, יש בזה בחינה של מידה כנגד מידה, אנחנו יודעים, כן, מידה כנגד מידה, הכוונה שהמצרים בעצם הטביעו את הילדים היהודים בתוך המים, הטביעו את הילדים בתוך המים, אז עכשיו היור כאילו מראה להם את התוצאה של המעשים שלכם. הרי מה אתה עושה אם אתה בעצם רוצח אנשים בתוך מים, רוצח ילדים בתוך מים? מה קורה כשאתה רוצח רצח המוני בתוך מים, מה קורה למים? הופכים לדם, כן? אם אתה, זה בעצם דם של הרציחות שלכם, כן? זה... פה זה עוד רחץ באדם שלהם, נכון. אבל זה שמאה יור הופכים לדם, זה בא להראות למצרים בעצם, תראו את התוצאה של המעשים שלכם. הרקתם פה את כל היהודים, כן? זה האדם של הילדים היהודים שהרקתם שבעצם זוהה כאן. אף שזה עוד כמה בחינות של מידה כנגד מידה, שהם גם מנעו מנשים לטבול שם. בסדר, יש כמה דברים. אנחנו רוצים אבל ללכת לכיוונים נוספים. דבר ראשון, במכת דם יש בה, התוצאה שלה היא מאוד מיוחדת. מה הכוונה? במכת דם, חזל אומרים לנו שעם ישראל, מה קרה לו? התאשר. נכון? עם ישראל בעצם התאשר עם מכת דם. יש עוד מכה כזאת? לא. אין עוד מכה כזאת שעם ישראל התאשר ממנה. בסדר? כנראה, לא שכתוב עליה, מפורש. מה זה? לא, חושך הוא לא התאשר. הם ראו את הכלים. מכת דם עם ישראל התאשר. אחר כך, כשהם שאלו מהם כלי כסף וכלי זהב. הם לא לקחו כלים מהם. אבל במכת דם מה היה בעצם? שהתורה אומרת שהיה מים, כן? יש כאלה אפילו שאומרים שזה רמוז בפסוק שכתוב... כתוב פעמיים ויהי, לא משנה, כאילו, ליהודים זה מים ולמצרים זה דם, זה נס כזה כפול, כן? שיהודי שואב את המים האלו, הוא שותה מים, והמצרים שואב דם, משהו פלא כזה. אז איך המצרים יכלו לשתות מים? כן? דולה, אולי חפירות מתחת ליאור, קשה להסיק, אבל יכלו פשוט, מה? לקנות מיהודים. ברגע שהמצרים מוציא את הארנק, מוציא את הארנק שלו, מוציא את הכסף, זה, אז הוא רק יכול להשיג מים כמו צריך. היהודים עשו שם הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף עשו במכת דם. הוציאו, ושם זה התחיל כנראה בקבוקי מעדן הראשונים, התחילו כנראה במצרים. הוציאו את זה בקבוקים, מוכרים עכשיו בארגזים למצרים, וזה, והיהודים התעשרו ממכת דם. התעשרו ממכת דם. בסדר? מה זה בעצם העושר הזה שהם מקבלים? שימו לב, למה זה מתאים בתהליך יציאת מצרים, העושר הזה? מה זה מזכיר לכם? ההבטחה של גלות מצרים היא לובטה בעוד משהו, נכון? מה כתוב? ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אתם מבינים? יציאת מצרים, צריך לצאת איתה ברכוש גדול. חלק אינטגרלי מיציאת מצרים, חלק בלתי נפרד. יציאת מצרים היא לא רק היציאה, עם ישראל צריך לצאת, הוא צריך לצאת גם בעל רכוש, בעל ממון. כלומר, הרכוש שעם ישראל לוקח משם, זה כן, מיישר את הנפש, זה מרים את הנפש של האדם. האדם מרגיש שיש לו מעמד, שיש לו כוח, שיש לו שלטון. עם ישראל, עם של עבדים, עם שפל. הקדוש לא יכול להוציא, לא רוצה להוציא אותם ממצרים ככה רק. הוא רוצה לתת להם גם כן אח שווה, לתת להם חשיבות, לתת להם, תראו, אתם שווים הרבה, צריך שיהיה עם שיהיה לו רכוש, שיהיה לו ממון. בסדר? רכוש גדול, זה לא סתם, כאילו, ככה, רק תשלום על העבודה. נכון שיש בזה גם בחינה כזאת של תשלום על העבודה שעשיתם, אבל יש פה הרבה מעבר לזה. יש פה משהו מהותי בתוך יציאת מצרים. יציאת מצרים זוקפת את הקומה של עם ישראל, תזקפו כאן, אתם עם שמגיע לכם להיות מובילים, להיות מובילים את העולם. להיות מובילים את העולם, גם צריך לזה בסופו של דבר, שפע כלכלי, כן, עוצמה כלכלית, גם אדם ככה, האישיות של האדם הוא מרגיש יותר רציבות, יותר עוצמה עם הנפש שלו, כן? יותר חופש בנפש שלו כשיש לו את רוב הממון והאושר הזה. אז לכן, ויצאו ברכוש גדול. אז יציאת מצרים, אתם מבינים? יוצא שבעצם, יציאת מצרים כבר פה מתחילה, זה נקודה מהותית שצריכה להיות בתחנות העיקריות של יציאת מצרים. אפשר לומר, יציאת מצרים זה לא דבר שקרה ברגע אחד, נכון? לא דבר ברגע אחד, אלא מה? זה בעצם תהליך, נכון? זה תהליך. מה אם אתם חושבים הנקודות? תנו לי את הנקודות ציון המרכזיות של יציאת מצרים, של התהליך, אם ננסה ככה לנתח את זה, אז נגיד כזה דבר, כנראה, אני חושב שהציר... הציר הדי פשוט לומר שהתהליך של יציאת מצרים הוא ככה. תחנה ראשונה זה בעצם תחילת עשרת המכות. תחילת עשרת המכות, זה תחילת תהליך היציאה ממצרים. שם עם ישראל מתחיל לנוע לכיוון היציאה. תחילת עשרת המכות. תהליך שני, תחנה שנייה מה זה? היציאה בעצמה. כלומר, מכת בכורות והיציאה בעצמה. שם ישראל בעצמו יוצא זה. ותחנה שלישית, היציאה בעצמה, זה לא, הרי לא נגמר שם. הרי המצרים אחר כך רדפו אחריהם, נכון? אז התחנה השלישית, מה היא? קריאת ים סוף. שם היא בעצם נותנת את ההשלמה. היא חותמת את התהליך, קריאת ים סוף. יש פה שלוש תחנות. זה שלוש תחנות. תחנה, תחילת המכות, היציאה בעצמה, וקריאת ים סוף. אז תהליך מתמשך. אז שימו לב שבשלושת התחנות האלה, כן, היציאה צריכה להיות מלווה ברכוש גדול. וזה מה שקורה בעצם. נכון? זה מה שקורה. במכת דם, מכת דם מתחילת המכות, כן? עם ישראל מקבל רכוש גדול, המצרים קונים ממנו את הזה, את המים וכל זה, מתעשרים ישראל. נכון? מכת, סליחה, ביציאת, מכת בכל יציאת מצרים עצמה, אז שם הרכוש ושאלו כלי כסף וכלי זהב, מה שהם מראו במכת חושך, נכון? עכשיו הם שואלים כלי כסף וכלי זהב, והמצרים, המצרים נותנים להם את הכלי כסף וזהב, מתעשרים מהכלי כסף וזהב. ואחרי זה בקריאת ים סוף, שהמצרים טבעו בים, המצרים טבעו בים, אז כל השלל של של המצרים, הרי המצרים קישטו את את הסוסים שלהם, קישטו את כל את עצמם, את המרכבות, את הסוסים, כל הקישטו בכלי וזהב, ואת כל התכשיטים האלה, עם ישראל לקח בעצם. אז אם נכן, שלושת התחנות של היציאה חייבות להיות מלוות בעיקרון העל הזה, עיקרון העקרוני הזה של היציאה, והיצאו ברכוש גדול. לכן דווקא מכה כזאת, אגב, אפשר גם לראות שהרכוש הגדול הוא משתנה. זה שלושה סוגי רכוש בעצם בשלושת התחנות האלה. בתחנה הראשונה מה הרכוש? במכה דם מה הרכוש? מה אתם אומרים? כסף, פשוט כסף, ממון. לקחו להם את הכסף. ביציאה ממצרים מה זה היה? כלים, כלי כסף וזהב, ובתחנה השלישית זה תכשיטים. בעיקר זה התכשיטים שהם יתרו שם את המרכבות והסוסים שלהם. מה זה? תורז להם כזאת הכסף, כן, יש פה, אז יש פה ככה את כל סוגי הרכוש, וכל תחנה בסוג סוג, סוג רכוש אחר. אז ממש, לכן, זה אנחנו אומרים, הכיוון הראשון, בעצם שהיציאה ברכוש גדול, היא מתחילה כאן. לכן צריך, המכה שפותחת צריכה להיות מכה כזאת, שיש בה את העיקרון העל הזה, שעם ישראל מתעשר מהמכה. בסדר, מתעשר מהמכה, ולכן, כן, ולכן זאת מכת דם היא המכה הראשונה. עכשיו, יש פה עוד דבר שהקדוש ברוך הוא גם כאילו רומז לעם ישראל, אומר להם, תראו, כמו שאני עכשיו, אתם רואים שמתקיימת ההבטחה של ויצאו ברכוש גדול, אנחנו מתקיימת את ההבטחה הזאת, הנה, אתם רואים, הנה, ברכוש גדול, מי היה מאמין פתאום, הרי לפני רגע הייתם עבדים וזה, ולפני שנייה, לפני שתחילו לעשר את המכות, יצחו לעשר את המכות, הם פתאום הופכים להיות עשירים, כן, מיד, במכה הראשונה כבר, תראו, במכה הראשונה, מה שקורה, המהפך, מכה ראשונה, כבר עם ישראל פתאום, בעלי ממון, בעלי כסף, מה קרה פה? לפני רגע היו עבדים שפלים או זה. המכה ראשונה מפרת את הגלגל. אז יש פה איזה מסר אלוקי, אומר עם ישראל, אתם רואים, הרכוש הגדול, ההבטחה של רכוש גדול מתקיימת, אל תדאגו, גם הגאולה תתקיים. כן, גם השבטה לכם שאני אגאל אתכם, גם זה יתקיים עד הסוף. אוקיי? אז לכן אנחנו רואים פה, כאילו כמו, סופה נעוץ בתחילתן, כן, כאילו, הסוף של היציאה, שעם ישראל יוצא עם ממון, יוצא באושר, יוצא עם זקיפות קומה, סוף היציאה מתחיל בתחילת המכות, במכת דם. אז זה הדבר הראשון, למכת דם היא עצם המכה שפותחת את עשרת המכות. אוקיי? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יפה. אבל אנחנו יודעים שיש פה כמובן עוד עומקים, עוד דברים, וחז"ל אומרים על מכת דם סיבה אחרת. מה חז"ל אומרים בעצם? מה הסיבה שמכת דם היא המכה שפותחת את עשרת המכות? כן, אגב, תראו, יש פה קצת דברים על ההישג וברכוש גדול, יש פה ברמיים חיים פה, שהוא מדבר על האות השלישית שמשה נתן בפני בני ישראל, שזה הקדמה למכת דם היה. כן, אז הוא מביא פה, והאות השלישי שהוא מכת הדם רומז על הרכוש גדול שהישגו ישראל ממצרים. כי במכה זו נתעשרו ישראל, שלא יוכלים מצרים לשתות בשום אופן, לא כאשר לקום ישראל בדמים מרובים. כמו שהוא מאמר חזה, זו, זה כאילו הבחינה שמכה דם, העושר שעם ישראל מגיע אליו. וגם החתן סופר אומר פה את מה שאמרנו כל, שפה לקחו את הממון, שם לקחו את הכלים וכל זה. טוב, אז חזל אבל אומרים שמכה דם, הקדוש הוא מתחיל איתה את המכות, מדוע? מכיוון שהיאור, מה הוא בעצם? האל של מצרים. הוא אלוה של מצרים. והקדוש הוא מתחיל בהקאה של האלוהים שלהם. התחיל קודם כל בהקעה של האלוהים של מצרים. עכשיו, זה מאוד מתאים למה שהסברנו מקודם, שאמרנו שהמכת דם ייפגע ביאור, היאור הוא הלב של המים, וכל הערוצים שיוצאים מהיאור נפגמו. התעלות, הנערות, כן, האגמים, כל הדבר שיצאו מהיאור נפגמו, וגם אפילו אם שאבו מים מהיאור, אפילו גם זה נפגע. אבל נגיד מים מי תאום, אולי באמת לא, יכול להיות שבהם לא היה מכת דם, או מי גשמים, אולי גם בהם לא היה מכת דם, יכול להיות, כן? אבל העיקר המכה זה על היאור, על מים של היאור, זה עיקר הנקודה פה. המים של היאור הופכים לדם. למה? כי היאור הוא האלוהים של מצרים. כן, הוא האלוהים של מצרים. והמצרים עובדים את היאור. אבל, כן, אבל לפי זה, יש פה משהו שצריך, משהו שצריך לשאול. תגידו לי, היאור, נכון, הוא אלוהים של מצרים. אבל האם למצרים היו עוד אלוהים? פרו בעצמו, נכון? כתוב, בכל אלוהי מצרים, איזה עוד אלילים יש למצרים? אתם פקיעים בזה שלהם בתרבות הרוחנית המצרית. הבהמות, יפה. הבהמות גם כן, נכון? הבהמות, עשה, הבהמות, התלה, נכון? התלה, הבהמות, הם גם סוג של עבודה זרה של מצרים. איזה עוד עבודה זרה יש במצרים? פרו בעצמו זה גם נכון. ומה? או, לא, נועמון קוראים לו? אל השמש. אל השמש, נכון, בדיוק, אל השמש. אז יש עוד כל מיני, קוראים לו רע, אבל בסדר. תקרא לו גם ככה, אפשר לקרוא לו רע, נועם. כן, כנראה זה שתי, יש לו הרבה התגלויות לאל השמש, הרבה שמות. שמות הקדושים של אל השמש. אז יש לנו, יש להם כמה סוגי אלילים. אז למה דווקא היאור? למה דווקא היאור? כן? למה, הבהמות הם גם היו, איך הם שהבהמות הם אלילים של מצרים? כתוב, נכון, שמשה אומר לשם, משה אומר לקדוש ברוך, או לפרו, אומר לפרו, סירה, אומר, אין נסבח את תואבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. מה זה אין נסבח את תואבת מצרים לעיניהם? מה זה תואבת מצרים? תואבה זה כאילו העבודה זרה שלהם. נהרוג את הבהמות שלהם ולא יסכלו, אנחנו נהרוג את הבהמות, נשחט את הבהמות ולא יסכלונו. כן? והרי חלק מקורבן פסח היה בעצם, הקדוש אומר, תשחטו את השה, שהוא עבודה זרה של מצרים, תשחטו אותו מול המצרים, כן? תודה רבה, בעצם התחילו שהם לא ייגעו בכם. התחילו שהמצרים לא ייגעו בכם מה זה. אז יש להם בהמות, ויש להם את אל השמש כמובן. אז מה קורה פה? למה דווקא היאור? מה? באמת, יש החתן סופר אומר, יש רמז גם כן שהתלה, כאילו אומר, שגם התלה ככה, כי מכת דם, דם גימטריה, גם תלה. אז הנה, גם התלה נמצא פה. גם התלה הוא קם יותר מכת דם. יפה. אבל רבנו עובדיים ברטינו, למשל, שואל את השאלה הזאת, הוא אומר, על הבהמות הוא שואל בעיקר, אם ככה, אם אתה רוצה להקות קודם את האלוהים, אז יש לך גם הבהמות הם אלילים. אז הוא שואל, אז תקדים את מה, הוא אומר, איפה ואיפה אנחנו, באמת הבהמות גם מוקו. הם מוקו, אנחנו צריכים לדבר על זה. במכת דבר. אז הוא אומר, תיקח את מכת דבר, תקדים אותה למכת צפרדע. כן? למה מכת צפרדע? אם אתה רוצה להקות את האלילים, תקדים, ככה רבנו, תראו, הוא שואל פה, רבי בנה ברטנורה, ונהפכו לדם. ומצרים עובדים לנילוס, לקרקע אותי אותה. קשה, דלפי זה היה ראוי להלקות אותם במכת דבר, קודם מכת הצפרדעים, כדי שילקו הבהמות שגם אין עירתן. קדבר צריכה להיות קודמת. אז הוא עונה מה שעונה, אומר, לא בדיוק הם עובדים רק את הצורה שלהם, לא את הבהמות עצמם, עושה פה איזשהו חשבון. אבל אנחנו רוצים להסביר כזה, אני רוצה לומר, שבאמת, המכות של מצרים, הם באמת פגעו בסוגים שונים של אלילי מצרים. אנחנו יודעים שהמכות מסודרות לפי סדר של דצה חדש באחב. זה הסדר היסודי של הסדר שלה. יש עוד כמה סדרים, אבל זה הסדר הבסיסי, דצה חדש באחב. בכל סדר כזה, בעצם הוקה סוג אליל אחר של מצרים. הוקה סוג אליל אחר של מצרים בכל סדר כזה. אוקיי? מה זאת אומרת? בואו נתבונן. בסדר דצח יש לנו סדר דם צפרדע. גם, זה העיקר של הסדר שם. בעצם מי החפץ המרכזי שם זה היאור, במכת דם ודאי שהיאור הוא כאן, וגם מכת צפרדע היאור נמצא, נכון? הצפרדים בעצם יוצאים מתוך היאור, כן, זה גם כאילו האלוהים של מצרים משחק פה איזשהו תפקיד במכת צפרדע. זה בסדר דצח. אחר כך בסדר הדש, אז מי המרכזיים שם? בסדר הדש, מי המרכזיים, מה אתם אומרים? כן, אבל מה חיות? בהמות וחיות, בדיוק. הרוב, אז החיות באות לתקוף את זה, והבהמות... הם מתים פשוט, וזה באמת מכה ממש לאלוהים של מצרים, לאליל הזה שנקרא בהמות מצרים, תועבת מצרים ולא יסכלון. אז במכה דבר, הבהמות, סוג האליל של הבהמות הוקה, ובסדר האחרון, אז מוקה בעצם, מי מוקה שמה? אל השמש. צריך לדעת שאל השמש זה האל העליון של מצרים. כולם מסכימים, לזה גם החוקרים, כולם מסכימים שהאל השמש היה האל העליון של התרבות המצרית. בסדר? איפה הוא הוכה במכות האחרונות? לפני החורש, קודם כל בהרבה הוא כבר מוכה. וכיסה את עין הארץ, כתוב. ולא יוכל לראות, כיסה את עין הארץ, הרבה כיסה את השמש. זה הדבר הראשון שהיה שם. בהרבה שהוא, הבחינה הראשונה של הרבה שהוא בעצם, כאילו, עיקה את השמש. אחרי כך, מכת חושך היא בכלל העלימה את השמש. זה ממש עקה. אז יש פה כאילו שלושה סוגים מרכזיים, אני, שוב, לא כזה בקי בתרבויות, בחילוקי האלילים של המצרים, אבל יש פה את היאור, ויש פה את הבהמות, ויש פה את השמש, בכל אחד מהסדרים, אתם מבינים? היאור בסדר דצח, אחרי זה בדבר, אז בעצם השמש, סירה לא השמש, הבהמות לוקים, שזה גם בעבודת אלילים למצרים, ואחר כך, השמש, האל העליון. אז מה המשמעות של הסדר הזה? כן? ולמה באמת אם אתה מתחיל עם האלילים, אז כאילו, למה היאור ראשון? למה היאור מתוך האלילים פה הוא הראשון? אפשר לראות פה את זה כאילו סוג של סדר עולה כזה. היאור עולים לבהמות אולי זה יותר, אני לא יודע, אבל השמש ודאי יותר. השמש כאילו היה אל הכי עליון שם. סדר עולה כזה של התיאולוגיה המצרית, של האלילים המצרים שמקים את האליל העליון בסוף. אפשר לתבון את זה ככה. אבל אפשר לומר, ואז כאילו מכת דם היא ראשונה, כי כאילו זה האלוהים היותר נמוך יחסית לאל השמש לפחות. אבל אפשר לומר משהו יותר עמוק. כלומר, למה אמרנו, עיקרה של מכת דם זה להקות את המים של היאור דווקא. לא דווקא מים אחרים, מצד המים של היאור. מדוע דווקא מים של היאור? נכון שמבחינה תיאולוגית דתית, שוב, במצרים מצרית, תיאולוגית דתית מצרית, אז אל השמש הוא האל העליון אצלם. אבל בסופו של הדבר, אם היינו שואלים מצרי, מצרי פשוט, אנחנו באים ואומרים עליו, תגיד לי, מי האל הכי משמעותי? מי האל הכי, כן, חשוב לך, הכי משמעותי מבחינתך, מבחינתך בחיים שלך? מה הוא אומר לנו? היאור. למה היאור? זה החיים שלהם, זה עורק החיים שלהם, בדיוק. היאור הוא עורק החיים המצרי. כלומר, המצרים זה מקום מדברי. מקום מדברי בלי זה, בלי גשם. יורד שם מעט מאוד גשם, מעט מאוד, כן? מעט מאוד משקם יש במצרים. גם היום. מעט מאוד גשם. במדבר לא אמור לצמוח שום דבר, בטח לא עיר, בטח לא מדינה, בטח לא אימפריה כמו מצרים. אימפריה, מצרים הייתה אימפריה. גם היום בורא זה, אבל פעם הייתה ממש אימפריה. ולא רק, היא הייתה, הביאו לה את כל התבועה של ישראל, היא צמיחה הרבה תבועה, כל הכסף שכל הארצות הגיעה אליה. היא הייתה אימפריה עוצומה. איך דבר כזה קורה? רק בזכות המים של היאור. מה זה? מצרים מתנת הנילוס. אוקיי. מצרים זה נילוס, זה בא ביחד. אין חיים למצרים בלי נילוס, זה החיים. הקיום היומיומי של אדם מצרי, של העם המצרי, הם תולים את הקיום שלהם בעצם ביאור. זה מה שהם תולים בעזה שלהם. כן? ולכן זה אל מיוחד, מבינים? זה לא כמו אל השמש, הוא כאילו בסדר, הוא חשוב, אבל הוא נשגב מעינינו, כאילו חשוב ועליון, מבחינת המצרים, ככה הם רואים אותו, אבל אל היאור, זה החיים שלהם. זה מה שנותן להם פרנסה, נותן להם ביום יום. זה מה שקרוב למציאות הנוכחית שלהם. תראו איך רשי כותב את זה, תראו את רשי פה באמצע העמוד, הוא אומר, ונהפכו לדם, רשי אומר, לפי שאין גשמים יורדים במצרים, ונילוס עולה ומשקה את הארץ, ומצרים עובדים לנילוס. לפי כך חלקה את עירתם, רק החלקה אותם. אז אתם רואים, הוא מדגיש פה, למה הם עובדים את הנילוס? כי אין להם גשמים, והנילוס הוא מקור החיים שלהם. הוא משקה את הארץ. הוא נותן להם את עורק החיים, כן? אז יש פה משהו מאוד עקרוני, כאילו מדויק, דווקא לאל הזה. האל היומיומי. האל של הקיום היומיומי, כן? של האל של עורק החיים. אז מה עומד כאן בעצם? מה אנחנו צריכים להבין כאן? תראו. יש פה במכת דם גם מתחיל להתברר, כן, שם השם, שמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר לפרו, שולח משה לומר לפרו, למען תדע כי אני השם. ככה מתחילה מכת דם, נכון? איך זה כתוב פה? למען, בפסוקים, אולי לא הבאתי את זה כאן, אבל למען תדע כי אני השם. פסוק י"ז. כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, נכון. הנה אנוכי מכה, נכון, בזאת תדע כי אני השם. ככה מתחילים המכות. כי פרעה הרי מה הוא אמר? מי השם אשר אשמע בקולו? מי יודקי ווקי? השם זה יודקי ווקי, כן? מי יודקי ווקי אשר אשמע בקולו? וזאת תדע כי אני יודקי ווקי. יודקי ווקי זה שם מיוחד, כן? שם ש... כן, מהווה את המציאות. הקדוש ברוך הוא בעשרת המכות הולך לגלות את שם השם ואת הנהגת השם. אנחנו יודעים שזה גם מחולק כאילו לשלושת המדרגות האלה, בזאת תדע כי אני השם, אחר כך בזאת תדע כי אני השם בקרב הארץ, למען תדע, זה מתחיל בסדר עדש לפני ההתראה של מכת ערוב, למען תדע אני השם בקרב הארץ, וההתראה של מכת ברד, בזאת תדע כי אין כמוני בכל הארץ, כן, זה כבר הנהגות של השם. בכל מקרה, זה שם השם שהולך ומופיע בעולם, הולך ומתגלה בעולם, הולך ומתגלה לפרעה, כן? ובמכת דם, עכשיו אנחנו הולכים לגלות את הדבר הזה, את ההוויה הזאת, לא את ההוויה, סליחה מכילה, אבל את השם הנשגב הזה, לא ההוויה, את השם הנשגב הגבוה הזה של שם י' כבפקי. חז"ל מספרים דבר מאוד מאוד ככה שמאיר את כל מה שקורה בעשרת המכות, מה שקורה במכות שמשה רבנו מכה את המצרים. חז"ל מספרים שכשמשה רבנו מגיע למצרים, ובא לעשות להם את המופתים לפני פרעה, אז באו אליו המחשבים של פרעה ואמרו לו, מה אמרו לו? אתה מכניס לנו את הכשפים לבית הקוסמים הכי גדול במזרח התיכון, כן? שהיה ושיהיה, כן? במילים אחרות, תבן אתה מכניס לאופריים. מה זה אופריים? זה איזשהו, מה זה? מקום, שם של מקום. שיש בו הרבה תבן, הרבה תבועה, תבן זה סוג תבועה. מקום עם הרבה תבועה. תבן אתה מכניס לאופריים, אתה בא לעשות עלינו את זה שלך. מה כשפים? אנחנו יודעים מה כשפים. איך שהוא בא עם התנין, וכולם עשו, הפכו את זה שלהם עם מקלות לתנינים, נכון? כולם כתם מקלות לתנינים. תבן אתה מכניס לאופריים? מה אתה בא לנו לעשות, להתנסה עלינו עם הכשפים? אנחנו מכירים את זה אצלנו בגיל בית ספר, כן? גיל גן כבר מתחילים לעשות את הדברים האלה, כן? זה מה שאמרו לו חרטומים, קוסמי מצרים למשה רבנו. אז כאן יש פה נקודה עמוקה, מה ענה להם משה? מה ענה להם משה? אז בואו נראה את הדוסיח הזה רגע, ונראה מה ענה להם משה. תרפו רגע את הדף, אמרי ליוחנה וממרי למשה, ככה קראו להם. הנה, רצים לדעת איך קראו להרשים של מחשפי מצרים, יוחני וממרי. יוחני, יוחנה? יוחני וממרי. זה היו, אחד היה ראש, המהר"ל אומר, אני חושב, אחד ראש השדים, אחד ראש החרטומים, כאילו זה שני דברים שונים שם. יש מחשבים ויש בעלי שדים, אז אחד הוא ראש הכשפים ואחד הוא ראש בעלי שדים. בכל אופן, אמר יוחנן וממרי למשה, תבן אתה מכניס לאופריים? מה אתה בא לעשות עלינו רושם? אנחנו מכירים את הדברים האלה. להפוך מטות לתנינים, להפוך מים לדם, מכירים את כל זה. אופריים מקום מלא תבועה. אז מה ענה להם משה? תראו את התשובה של משה. אמר להו, אמרי אינשי למטה ירקה ירקה שקול. כן? מה זה מטה ירקה ירקה שקול? לא, הוא אומר, כמו שאומרים אנשים, כשאשר אתה מגיע, אנשים אומרים ככה, איפה תמכור את הירקות שלך? דווקא בעיר שיש בה הרבה ירקות. בעיר שיש בה הרבה ירקות, שם אתה בוא למכור את הירקות שלך. מה זאת התשובה הזאת של משה רבנו? לכאורה היינו אומרים הפוך, בעיר שיש בה הרבה ירקות, אז כנראה לא צריך לקחת את הירקות שלך, אז אל תמכור את הירקות שלך שם, תלך מקום אחר. מה זה בעיר שיש בה הרבה ירקות, תמכור את הירקות שלך? מה זאת התשובה הזאת של משה רבנו? בסדר? אלא פה באמת מסביר הנציב, שזה בעצם מונח כבר בדרשות הר"ן, דרשות הר"ן כותב כבר את הדבר הזה, הנציב פה, הפרשה שלנו, מעריך בזה יותר, לא יודע אם יותר, אבל מעריך בזה גם, הוא אומר ככה, תבן, כאילו אין הבדל בין תבועה לתבועה, הכל אותו דבר. אבל, נתחיל הפוך. הוא אומר ככה, אתם אומרים לי שאתם מבינים בכשפים, אין לי מה להכניס פה כשפים, פה מספיק כשפים. דווקא אתם שמבינים בכשפים, אתם אמורים לדעת את ההבדל בין סחורה לסחורה. בין כשפים לבין הדבר האמיתי. דווקא אתם, ללחם אני מביא את המעשים שלי, זה לא כשפים חזה שלום. דווקא אליכם, למה דווקא אליכם? דווקא למצרים. דווקא למקום שמלא בכל השדים וכל האחיזת עיניים וכל הכשפים האלה, דווקא שם אני אביא את שם השם יקה את הטבע, שם השם יגלה את שמו. מדוע שם השם מגלה את שמו? כי דווקא במקום כזה שהם מבינים מה זה אומר, אז הם יוכלו להבחין בין הדבר האמיתי לבין הדבר הלא אמיתי. בין מעשה השם לבין כישוף שקר. בין כישוף שקר, כן? אומר ירקות, ירקות, למי אתה הולך? אומר ירקות, יש המון סוגים של ירקות. יש ירקות בעצם זולים כאלה, שיש לכולם, כן? ויש ירקות מובחרים. יש ירקות מובחרים, יש ירקות ממינים משובחים. עכשיו קראתי על איזשהו פטריה כזאת, הביאו איזו פטריה, את השם שלה, מה? קמאין קוראים לזה. כן, לא, לא, של, לא פטריות של כאלה, פטריה אמיתית שאוכלים אותה, לא דברים איזה, ממש אוכלים אותה, שמה זה מוכרים דבר כזה בכל קילו באלפי שקלים? מה זה הדבר הזה? כל קילו אלפי שקלים פטריה של אוכל, כן? זה פלא. אז יש דברים כאלה, ירקות יקרות. אומר, אז מי שמבין בירקות יודע להעריך את הסחורה. תמיד על כאלה שלא מבינים, כן, תבוא למישהו שלא לא מבין בקלמטה, בזהב וזה, תראה לו, יעלום, תראה לו זרקון, נכון הדבר שזה, אותו דבר בערך, כאילו, לא נראה זה. מי שמבין, רואה את ההבדלים בין הזהב הזה לזהב הזה, בין הערך הזה לערך הזה. אתם דווקא במצרים יכולים להבין מה זה מעשה השם, מה זה מעשה לא השם, כן? תראו את העמק דבר פה, תראו פה את העמק דבר, בעמוד השני אומר, והנה הקלו בזה החרטומים בכבוד משה ואהרון, לומר שאין צריך לזה חוכמה יתרה והגיעה של מעשה השני. ואנו דיתה במנחות אף פי, שיוחני ומרמרת לא צאו במשה ואהרון. ואמרו, תבן אתה מכניס לאופריים, משה השיב, אין, אמרין שינדמת הירק ירק אשכולו, פירוש רשי דחוק. אבל הכוונה האמיתית, דה תבן, אין בה מבדל בין תבן טוב לרע. ואם כן, ודאי אין להכניס תבן נמכור, אלא במקום שאין שם תבן כלל, מה שאין כן ירקות, יש כמה מינים שונים, יש מהם פשוטים ונמכרים בזול, ויש מהם נפלאים ויקרים מאוד. על כן מי שיש לו איזה ירק נפלא אינו מביאו, אלא במקום שיש שם הרוב ירקות ויודעים להוקיר זה הירק הנפלא. מה שאין כן במקום שאין מצוי שם מיני ירקות, אינם יודעים להוקיר זה המין יקר המציאות. כך לפי שהבינו יוחני וממרא שמשה ואהרון עושים כשפים, שאלו יפה, דלא במצרים יש להביא דבר כישוף. אבל משה ואהרון ביודעם שאין בזה דבר כישוף, השיבו כי אין ראוי לעשות כזה, כי אם במצרים דווקא, כן, ששם ידעו ויבינו היטב כוחות הכישוף, וידעו להוקיר פעולתם שהוא נשגב ממעשה הכישוף, זה מעשה אמת. מה שאין כן במקום אחר יהיו סבורים שכל מה שנעשה על ידי משה הוא כישוף. אז לכן, במעשים של המכות בעצם מתברר פה ההבדל בין שם השם שמתגלה לבין הכיסוף של מצרים. במכת דם זה מתחיל להיבחן. מה קורה במכת דם? במכת דם, כן, מה נאמר פה? נאמר הפסוק, כן, והדגה אשר ביאור מתה, והאיבה אשר ולא יכולים מצרים לשתות מים מן היאור. אומר רוחיים הקדוש, אומרים הרבה מפרשים את הדבר הבא, אומרים, למה התורה מדגישה לי שהדגה אשר ביאור מתה? למה הדגישה את זה? מכיוון שבמעשה של המצרים, של המחשבים, אז זה רק הפך להיות, הם רק יכולים לעשות דמיון. כישוף, זה לא משהו, לא, זה לא משנה את המרקם של המים. הוא לא הופך, הוא לא הוויה חדשה. הם לא יכולים לייצר הוויה חדשה של מים. לא, המים נשארים מים. המולקולות נשארים מים, זה רק דמיון, זה רק נראה כדם. זה בצבע אדום. זה נראה כמו דם, אבל זה לא התוכן של הדם, כאילו, החומר של הדם זה לא חומר דם. זה לא חומר דם. לכן, במים אדומים, דגים יכולים לחיות. דגים יכולים לחיות, אין להם שום בעיה לחיות שם, כן? איפה דגים ימותו? מה דגים מתים? בדם הם מתים. כאשר הקדוש ברוך הוא מכה ביור, אז היום מקבל הוויה חדשה. הוויה חדשה, אתם מבינים? זה כאילו מרקם חדש, זה כבר לא מים. זה ביולוגיה חדשה נכנסה לפה, ביולוגיה חדשה. זה דם אמיתי. ובדם אמיתי הדגים לא יכולים לחיות. ולכן התורה מדגישה, הדגה של היור תמות. ואיבש היור, הדם הוא גם מסריח. אם זה היה רק מים כמו של המחשפים, זה לא היה מסריח. זה כאילו מים שנשארים, זה. דם הוא אחר, הוא מסריח. והדגה עצמה, הדגים שמתים גם כן מסריחים, כל הדברים ביחד. וגם מצלם זה שהדגים בכלל מתים. הכל מורה ששם השם מתגלה פה, שם יודקי ווקי. שהוא, מה זה שם יודקי ווקי? הוא מהווה את המציאות כל פעם מחדש. הוא היווה את המציאות ומהווה אותה כל רגע מחדש. הוא מהווה, הקדוש אומר, אני מהווה, אני יוצר ובורא את המציאות כל פעם מחדש. כן? אז לכן כאילו יש פה שינוי בחומר של המים. החומר של המים הופך להיות מחומר של מים לחומר של דם. אז עכשיו בואו נבין מה מתרחש פה בעצם מככה. בסדר? לכן התורה מדגישה, הדגה אשר ביאור מתה. תבינו שיש הבדל בין מעשה הכשפים, אחיזת העיניים של החרטומי מצרים, לבין הקעתו של משה, לבין מכתו של הקדוש ברוך הוא, שיות כבב כמתגלה. הוויית השם מתגלה פה בתוך הטבע. מהווה כל רגע ורגע מחדש. אז עכשיו נבין כאילו מה בעצם מכת דם, למה היא פותחת כאילו סדר המכות. הקדוש ברוך הוא בא ומערער פה, אמרנו, היאור זה מקום היציבות של מצרים, זה העוגן של מצרים, זה בסיס החיים שלהם. עורק החיים שלהם הוא מה שנותן להם יציבות. המצרים אומרים, אנחנו מבוטחים, אנחנו כאילו הגענו למקום ששום דבר לא יכול לקרות לנו. שום דבר לא יכול לקרות להם. כי אמרנו, הם כל כך הרי, זה גם הסיבה הרי שהחרטומים אז, בזמנו של יוסף, הם הרי לא ידעו לפתור את החלום של פרו. נכון? אפילו שזה חלום די ברור יחסית, שהולך להיות רב במצרים על שבע פרות, כחושות ושבע שיבולים וכל זה, זה אוכל, אוכל ופרות, בשר ולחם כזה. למה לא ידעו לפתור את זה? כי הם לא האמינו שהיור יכול, היור יכול כאילו לזה, להידלדל. היור יכול, לא האמינו שיכול לקרות דבר כזה. היור מבחינתם זה עוגן, זה משהו יציב, משהו איתן, משהו שלא יכול להתמסמס. משהו שתמיד יספק את המים שלו. המצרים נשענים בעצם על היאור. זה הביטחון שלהם, זה כאילו העוגן שעליו הם חיים. שום דבר לא יכול לערער את היציבות שלנו. ככה המצרים איזה. אז כנגד זה, כנגד היציבות הדמיונית הזאת, יש פה ציבות דמיונית של האומה, שהיא ציבות דמיונית, אגב, שכל אחד ואחד עובר אותה איכשהו בחיים. לפעמים אנחנו מגיעים לאיזושהי ציבות ואומרים לעצמנו, טוב, אני כבר הגעתי למקום שכבר שום דבר לא יפיל אותי מפה. כי אני כבר מסודר בחיים, אני כבר, הכל בסדר, הכל ילך חלק. כבר שאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום כזה, יש איזושהי סכנה שאתה אומר, אם אתה כבר מסתדר לבד, אז אתה אומר, אני כבר לא צריך את הקדוש ברוך הוא, לא צריך את כאילו, או הקשר איתו הולך ונחלש, או הולך ונעלם כבר. הקדוש ברוך הוא כאילו לא בתמונה, הוא לא בתמונה כאן. כי למה? כי יש לי עוגן, כן? יש לי עוגן אחר בחיים. יש משהו שכבר מסדר אותי. הגעתי לאיזשהו מעמד גבוה, הגעתי לאיזשהו תפקיד גבוה, הגעתי לאיזשהו נכסים עוד איזה. הכל בסדר, לא צריך כבר להיות שעון כל הזמן על השם. כל הזמן משנה של השם. אז על הדבר היסודי הזה, כן, הדבר היסודי הזה של מצרים, הקדוש ברוך הוא מערער את היסודות האלה. הקדוש ברוך הוא בא במקדם, מערער את היסודות האלה. אתם חושבים שאתם יכולים להסתדר בלעדיי. אתם יכולים להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא. כשיש פה, כן, שיש פה עולם שלם שמתנהל באופן עצמאי, באופן חופשי, באופן חופשי, והוא מסודר, והוא יכול להתנהל בכוחות עצמו. בלי בורא עולם. בלי שמהווה את כל המציאות. אבל כיוון ששם הוויה פה צריך להגיע, שם הוויה שהוא בעצם מהווה, הוא מחיה, כן, הוא מחיה ומהווה את המציאות כל רגע ורגע, כל רגע מחדש, כן, בורא כל יום יוצר הוא ברוך השם, כל רגע ורגע הוא יוצר הוא ברוך השם, כל מעריב ערבים בכל לילה, אתם יודעים, כל רגע זה הוויה חדשה, אז כדי שלא נשכח את זה, שלא נחשוב שהעולם מסתדר לבד, לא מסתדר לבד, הגענו לאיזושהי יציבות כמו שהמצרים הגיעו לאיזושהי יציבות, אז באה מכת דם, ובעצם שוברת את המשענת הכי חזקה של מצרים. המשענת חזקה, לכן דווקא היאור, האל הזה, האל הזה שהוא האל הקיום היומיומי, האל שהוא המשענת, האל שהוא הביטחון, כן, האל שהוא האורגן של מצרים, שאומר, אפשר להסתדר גם בלי השם בעולם. והמכות באות בעולם, לומר בעצם, אי אפשר להסתדר בלי השם בעולם. אי אפשר להסתדר בלי השם בעולם. אין דבר כזה. המציאות לא מסתדרת לבד. וגם כל הדמיון של האדם שמרגיש וחושב, כבר אני בא במקום הבטוח, אני במקום היציב, אני במקום שהשגתי ובניתי ויש לי כבר, אין דבר כזה. לכן מכת דם היא להישען רק על השם. המשענת של האדם בעולם היא רק על הקדוש ברוך הוא. והעולם לא יכול להתנהל בלי, העולם לא יכול להתנהל בלי השותפות האלוקית, בלי ההנהגה האלוקית. כמובן שהאדם לא יכול להגיד, טוב, אני אשען רק על השם ואני לא אעשה שום דבר. ברור שאנחנו גם לא בצד השני, זה אנחנו לא מסכימים. צריך כמובן אדם לפעול ולהתאמץ, להתאמץ להשיג יציבות, כן, יציבות בחיים, יציבות כלכלית, לפי מה שהוא מצליח וזה, אבל אסור לזכוח שאחרי כל מה שהשגת, מה שמחיה את כל היציבות שלך, מה שנותן מקום לכל היציבות שלך, זה רק ההישענות על הקדוש ברוך הוא. ואז אני חוזר שכן, מה שהמכות באות בעצם לחדש לנו פה את שם הוויה להתגלות, שהוא מתכוון כשם מתגלה, הוא מתכוון כשהוא מהווה את העולם כל רגע מחדש, כל מיני יוצר אחד, אז לכן זה בא דווקא על האליל הזה של מצרים, שהמצרים רואים אותו בתור, רגע, אז רק נביא מה קרה פה, הרי מה קרה? אמרנו, מים חיים הפכו למה? הפכו לדם, דם מה הוא עושה? הוא ממית, הוא הורג את הדגים, תבין כאילו, זה, ברגע אחד, כל היציבות שלהם מתעררת והופכת להיות ההפך, כן, המים החיים שלהם הופכים לדם אמיתי, דם אמיתי שהורג, שאי אפשר לחיות בתוכו, שהדגים מתים בתוכו, זה מה שקורה, דם אמיתי שהדגים מתים בתוכו. נכון? המים החיים הופכים לדם ממית. דבר נוסף, אמרנו כל הביטחון והיציבות של מצרים מתערערת פה, כי מה קורה בעצם? הרי מה קרה במכה דם? הנילוס היה הסיבה להתעשרות של מי? של בני ישראל, תבינים? והעיבוד הממון של מצרים. אז כל מה שהמצרים בעצם סומכים, הנה אנחנו כבר בסודרים, יש לנו מספיק ממון, מספיק כזה, מכת דם הופכת את כל הקערה על פיה, הופכת שכל מה ששמחתם עליו, כל זה ודאו, הוא בדיוק מתהפך ונותן את היציבות לעם ישראל, ומעני את המצרים, כן? מאבד את ממונם של המצרים. לכן הנענה של מכת דם, ההזכות של להישען על הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור הברכה של כל מה שאנחנו משיגים בעולם. ושאדם שוכח את זה, מכת דם באה להזכיר, כמו שמזכירה למצרים, כל מה ששמחתם עליו יכול ברגע אחד להתהפך ולהישבר. טוב, יישר כוח, מוקים טוב.